שלום. אז אנחנו מתחילים עכשיו וחוזרים ללמוד ליקוטי מוהר"ן, שזה תורה ס"ח. אז אני אומר שהתחלתי להגיד שלמדנו בעיקרון על הסדר. היתרון של ללמוד על הסדר, זה פעם הרב ויצמן פעם אמר לי, שאלתי אותו בהקשר הזה, אמר לי על מדרשים. אמר לי מאז שהתחלתי ללמוד מדרשים באופן רצוף על הסדר, אז גיליתי כל מיני דברים. פתאום גיליתי שיש כל מיני מדרשים שאומרים אחרת ממה שאני חושב. בדרך כלל אנחנו כאילו אוספים את המדרשים שכאילו אומרים מה שאנחנו רוצים. בסדר? וכל פעם שיש איזושהי תקלה, אז אתה כאילו יש לך איזה שינוי, אז אתה כאילו שולף את ה... זוכר כזה בגירוש, בזה, אז היו כאילו פתאום שלפו לנו מדרשים, כאילו דודי נגלה ונכסה, וזה כל מיני דברים כאלה, כאילו שעד עכשיו לא... הם לא היו בפרונט, כאילו דיברו על מדרשים אחרים, אבל פתאום היה צורך, אז מצאו את המדרש הנכון. אז אומר, כשאני לומד על הסדר, אני הרבה פעמים מכיר את ה... מכיר כאילו את ה... אני לא בוחר מה אני רוצה, אני כאילו שומע אותו ולא מחפש בו את מה ש... את עצמי. לכן אני אומר באמת, אני בדרך כלל אוהב ללמוד ספרים על הסדר. אז אחרי שנתיים שאנחנו לומדים על הסדר, נראה לי שאנחנו נעבור ללמוד סתם פסקאות תורות שונות כל פעם שיצא. אז אני רוצה ללמוד היום את תורה ס"ח. למה תורה ס"ח? יש בחלק מהמצאות יש כותרת, כהן כותרת, אבל כל הנפשות תאבים ומתאבים לממון. אז התורה מתעסקת באהבת הכסף, נקרא לזה אהבת הממון. עכשיו אני לא יודע מי יודע וכמה אתם יודעים, אנחנו ישיבה עכשיו יוצאת איזה, מתחילה עוד מעט איזשהו משהו, איזה גיוס המונים כזה של כסף. אז כיוון שתעסקו בזה, אז נזכרתי שיש לנו דברים, אז הסתכלתי קצת, ואמרתי בואו נלמד את התורה הזאת. היא תורה, אני אקדים ואומר שהיא תורה יחסית פשוטה במילים שלה, וגם יחסית, כאילו, יחסית קצרה. המבנה שלה הוא די פשוט, אבל יש בה הרבה מה לנסות לחשוב כאילו. זאת אומרת, לחשוב לא ברובד של הבנת הנקרא, אלא ברובד יותר הבנת משמעות הנקרא. בסדר, זאת אומרת, מה העניין פה? בסדר, אני לא עושה עכשיו איזושהי הקדמה יותר ארוכה, כי כבר עשיתי את זה כמה פעמים בכלל על רבי נחמן וליקוטי מוהר"ן, נראה לי פשוט נלמד. ואם יעלו תוך כדי דברים, אז נדבר עליהם. אנחנו אז בליקוטי מוהר"ן כמה, כן, הספר מחולק לשני חלקים, כמה ותניאנה. תורה ס"ח בליקוטי מוהר"ן כמה. כל הנפשות תאבים ומתאבים לממון. ולא לממון בלבד, מתאבים ואוהבים אותו, אלא אפילו לאדם שיש לו הממון. דרך בני אדם למשוך אליו ולאהוב אותו מחמת שיש לו ממון. כמו שאנו רואים בחוש, כמו שכתוב, ואוהבי עשיר רבים. כן? יש הרבה אנשים שהם אוהבים את העשיר. וזה מחמת שהנפש באה ממקום עליון. שהממון בא ומשתלשל ומתהווה משם, כי בוודאי התחלת המקום שמשתלשל משם הממון, הוא בוודאי בחינה קדושה ושפע קודש. ואחר כך נתגשם למטה כדרך ההשתלשלות. ונתהווה ממון, ועל כן הנפש תאבה לממון, מחמת שהנפש באה ממקום שהממון בא משם. אך צריך לבלי להתאבות לממון, כמבואה כבר כמה פעמים, גודל, גנות, תאוות ממון. רק מה? רק להתאבות ולאהוב המקום שהממון בא ומשתלשל משם כנעל. מבחינה זו רבי מכבד עשירים, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, מחמת שיש להם ממון שהוא בא ממקום גבוה כנעל. אני קורא פעם אחת הכל, בסדר? גם אנחנו לא מבינים הכל. ודעה שראוי שכל ישראל יהיה להם ממון. אך יש מידה אחת שמפסדת ומאבדת מהם הממון, והיא מידה רעה ומגונה שקשה מאוד להינצל ממנה, ואפילו אם ירצה אחד להינצל ממנה, ובפרט בשביל תאוות הממון, כדי שלא תפסיד לו את הממון. עם כל זה המידה הרעה הזאת היא מתגברת עליו בילדותו וקטנותו, ועל ידי זה מפסדת ממנו הממון שהיה ראוי שיהיה לו. המידה רעה היא מידת הכעס. שעל ידי זה מפסיד ומאבד הממון הראוי לו. כי בבחינת שורש ההשתלשלות, שמשתלשל הממון ממקום שמשתלשל משם, הוא בחינה אחת עם הכעס ממש. ועל כן הבעל דבר, כשרואה שמשתלשל ויורד שפע לאדם, שיהיה לו ממון, אז היורד ומזמין לו כעס. ועושה לו מבחינת ההשפעה וההשתלשלות שיורד אליו, שיהיה לו ממון, אז מה הוא עושה לו ממנו כעס? כי הכעס הוא ממש בחינה אחת ועניין אחד עם הממון, במקום שורש ההשתלשלות, ואין ביניהם שום הפרש, כי שניהם יורדים מגבורות. ונמשכים ממקום אחד ממש, בבחינת מצפון זהב יעתה, וכתיב מצפון תיפתח הרעה, היינו בחינת כעס, כמו שכתוב, ועשר כעס מליבך, ועבר רעה מבשריך. כי הממון והעשירות הוא בחינת חומה, כמו שכתוב, הון עשיר קריית עוזו, וכחומה נשגבה. והכעס הוא קלקול החומה, כמו שכתוב, עיר פרוצה אין חומה, איש אשר אין מעצר לרוחו. והבעל דבר, כשרואה שיורד לאדם השתלשלות שפע של ממון, שהוא בחינת חומה כנל, אז היו עושה לו מזה השתלשלות כעס, שמזמין לו דבר לכעוס, ונתקלקל בחינת החומה על ידי הכעס כנל, כי הכעס והממון הם בחינה אחת בשורש ההשתלשלות כנל, ועל כן בקל מהפך לו ההשתלשלות שפע של ממון, שהוא בחינת חומה, לכעס, שהוא הפך החומה, ועושה לו מחומה חמה, שמהפך הממון לכעס כנל, כי תחילת שורש ההשתלשלות הממון הוא מקום שהנפש באה משם, בבחינת ואליו הוא נושא את נפשו, נאמר על ממון של שכיר יום. כמו שכתוב, בנפשנו, נביא לחמנו. ועל כן הנפש מתאווה ותאב לו כנל, ועל ידי כעס מאבד נפשו, בבחינת טורף נפשו באפו, כמובן בזוהר. ודע שאפילו כבר הגיע לו השפע ומתאווה ממנו ממון, וכבר יש לו ממון, שהוא בחינת חומה כנל. על כל זה לפעמים הבעל דבר מגרה אותו בכעס גדול כל כך, עד שמפסיד ומאבד ממנו אפילו הממון שיש לו כבר. אף שהראוי שלא יוכל אז להפסיד לו הממון על ידי הכעס, מאחר שכבר נתהווה משתלשלות השפע ממון, ושהוא אי אפשר להתהפך לכעס. ועד רבה, הממון שיש לו הוא בחינת חומה, ראוי שיגן עליו, שלא יוכל להפסיד לו ולהזמין לו כעס, שהוא איפה בחינת חומה. על כל זה יש כוח ביד הבעל דבר להתגבר על האדם בכעס גדול כל כך, שיפסיד ממנו אפילו הממון שיש לו כבר, כי אמר כי כשהממון יורד לאדם הוא בחינת טרף נתן לרעב והוא מהפכו לכעס, נעשה מזה טורף נפשו באפו, כנ"ל, השם ישמרנו ויצילנו ממידה המגונה הזאת, אמן, כן, יהי רצון. טוב, אני לא יודע אם זה היה נכון לקרוא הכל, אני מקווה שלא נשברתם, אבל בואו נתחיל רגע שנייה עכשיו לפרוט את זה לפרטים. אני חושב שאפשר גם בקריאה ראשונה, סך הכל, כאילו להרגיש שהמהלך פה יחסית מובן. נכון, הנושא, אני חושב, מה הנושא, כאילו, מה רבי נחמן מדבר פה, תזרקו קצת מה שזה.
כסף
והקשר של הכעס, נכון, מה עוד? כסף ומפסידיו, אוקיי, כן, זה כאילו להגיד בעצם, זה לא רק הקשר, זה אחד מול השני, נכון? בסדר, אז כלומר, בגדול זה נכון. אני מדבר פה על כסף וכעס, כמובן, זה הנושא המרכזי, אני צריך להבין אותו. אבל בואו נתחיל אולי מההתחלה. כל הנפשות תאבים ומתאבים לממון. בסדר? יש פה מישהו שאין לו תאווה לממון? לכולם יש? אני היחיד שאין לי? סתם. אחת התאוות שיש לנו שאנחנו פחות מדברים עליהן, אני חושב, היא תאוות הממון. באופן כללי, לאדם יש כל מיני תאוות. לצערים ותאוות הממון שדוחפים אותנו. אנחנו מרוב עיסוק ביצר המין, אנחנו כאילו כמעט שוכחים שיש עוד יצרים, אבל יש עוד יצרים בעולם, יש יצר אכילה, יש יצר ממון, כל מיני דברים שאנחנו רוצים אותם, והם מאוד מאוד משפיעים על האופן שבו אנחנו מתנהלים. והדבר שאנחנו צריכים לשאול אולי את עצמנו, אולי בשלב הראשון, רבי נחמן קובע שכל הנפשות תאבים ומתאבים לממון, וצריך לשאול את עצמנו למה. בסדר? למה אנחנו מתאבים לממון? מה אתם אומרים? זה? למה אתה רוצה ממון? למה? כן, עכשיו בלי... תנסו, תמיד אומר ככה, תנסו למחוק את ה... את מה שהכילו אותנו, בסדר? את כל ההורים. בואו נעשה שנייה רגע לגעת בצורה פשוטה, כדי להבין באמת... שפע חומרי. למה אנחנו רוצים שפע חומרי? נחת, אוקיי. אז באופן פשוט, כסף, אתה אומר, מתרגם אצלי לשפע חומרי. מה זה אומר שפע חומרי? מה הייתם רוצים? זה מה זה לא שמעתי?
זה כמו פתח מאסטר לכל היצרים. אני יכול להשיג כל יצר לכמו שאני תאב לו בצורה הכי פשוטה.
זאת אומרת, הכסף הוא מפתח.
זה מושך על דברים שאני צריך. מפתח מאסטר.
יפה, זאת אומרת, הכסף הוא איזשהו מפתח מאסטר, שאיתו אני יכול לעשות מה שאני רוצה. בסדר? זאת אומרת, אם עכשיו, בואו, אני כבר אשאל ככה, נכון? כל אחד שיחשוב על עצמו לדע, אם עכשיו היית מקבל מיליון דולר, מה היית עושה איתו? יאיר, מה היית עושה עם המיליון דולר? רק מיליון דולר? משהו, נו. חוץ ממה שהיית תורם, וזה מכניס ספר תורה, אני יודע מה, נו. מה? משקיע, למה להשקיע?
שיהיה יותר כסף.
שיהיה יותר כסף, ואז מה תעשה איתו? אני אשקיע אותו, למה? שיהיה יותר כסף, למה? כדי שאני אמות שלילדים שלי יהיה כסף. שמה הם יעשו איתו?
יביאו נכדים.
כאילו, לא, אז ברור שזה לא מה שאנחנו רוצים, נכון?
כאילו אני לא צריך
לפחד. יש כאילו, יש אולי מה שקשור לביטחון.
אבל מאוד יכול להיות שזה גם תירוץ.
מדייג, איזה מהם, יש כל מיני. רגע, שנייה, אני אשמע.
ישר
יפה. אז באמת, כסף הוא משהו שאנחנו כאילו מכירים עליו המון וורטים על זה שכאילו, על הדייג הזה שבסוף מה אנחנו רוצים, רק לשבת בנחת. אז שב עכשיו בנחת, למה צריך כזה כאב ראש? מרבה נכסים, הרבה דאגה. בסדר? אומרים את זה חזל, וגם תשאלו כמעט כל אחד שיש לו יותר כסף, זה גם יגיד לך. מרבה נכסים, הרבה דאגה, ולמרות זאת, כולם רוצים נכסים, נכון? זאת אומרת, וההנחה שלנו היא שיהיה לנו הרבה נכסים, יהיה לנו יותר דאגות או פחות דאגות. המחשבה מראש התחושה היא שכסף הוא כאילו, כמו שכסף הוא קונה הכל כזה. בסדר? הוא המפתח לכל התאוות, הוא המפתח לכל... זאת אומרת, תהיה לך כסף, תהיה מאושר. וכל מה שבא אלינו זה אדם עשיר ואומר לנו, תקשיבו, אני, היה לי הכל. אבל בעצם, ספר זה תמיד לילדים, אני מכיר את הסיפור פלוטו כלבלב מקיבוץ מגידו. מכירים את הסיפור הזה? אתם יודעים, אני ספר אותו לילדים, אני עושה אותו קצת... פלוטו כלבלב מקיבוץ מגידו, יש לו הכל, מורה ורבותיי, אבל בעצם אין לו כלום. לא, אז זה כאילו זה קצת אולי הסיפור שם, נכון? הוא קרא את החבל, נבח, אמר, והוא רץ וזה, הוא הולך לשדות, הוא מחפש מה איתו. אז שלפעמים בא לך, זה אדם עשיר כזה, אומר לך, תקשיב, אני, יש לי הכל, תאמין לי, מה אני רוצה? תן לי בית מדרש לשבת בשקט ללמוד. ואתה אומר לו, אתה יודע מה, בוא נתחלף. נכון, כאילו, אני עכשיו מפונן לך את המקום, אתה רוצה אפילו לך את השלט שלי, תיזה חינם, תביא לי את הזה שלך, נכון? אז קודם כל, נראה לי באמת החוויה היא תמיד, אחד הדברים שיש בכסף זה שתמיד התחושה היא שאם היה לי יותר, אז הייתי מסתדר. זאת אומרת, מה שיש לי עכשיו, אני עדיין עם כאב ראש וזה וזה וזה, אבל אם היה לי יותר, בסדר? אז היה לי שקט. אבל אני אומר עוד פעם, הסיפור פה בצורה פשוטה היא כל הנפשות תאבים ומתאבים לממון, למה? אני חושב שהחוויה הפשוטה היא שממון הוא פותר הבעיות הגדול, בסדר? בפועל, אנחנו גם יודעים להגיד שזה לא באמת ככה. בסדר? אדם יכול להיות עשיר גדול ולהיות בדיכאון. בסדר? או שאין לו ילדים. לא יודע מה. יכולים דברים, אנשים יכולים לקרות כל מיני דברים. עכשיו בסוף כאילו, כאילו למה אתה חי? לא יודע מה. בסוף יכול להיות שאשתו לא עלינו חולה ואין לו מה לעשות. כל הכסף שהוא שם אין לו עוזר כאילו.
עדיין יש לו יותר כלים.
נכון. אני אומר, לא אומר שלא. אני רק אומר ש... הדמיון שלנו הוא בדרך כלל יותר גדול מהדבר כשלעצמו. ועכשיו אני אומר לכם את זה, כן? וגם הדמיון שלי יותר, כאילו, למרות שאני אומר את זה, וגם אני מעדיף שיהיה לי יותר כסף. וגם אני חושב שאם יהיה לי יותר כסף, יהיה לי יותר שקט. בסדר? לפחות אני יודע להגיד שזה... אולי אני טועה. האם אין בזה אמת? לא יודע, אני תמיד נראה לי שיש איזשהו קו פרשת מים כזה. כאילו, אתה אומר, עד לכאן יהיה לי שקט, מכאן והלאה, יכול להיות שזה נכון. כן, אבל זה מה שאתה חושב עכשיו, וכשיש לך, אתה חושב שאתה לא תרוד.
בעיות שתמיד יהיו.
אדם הוא מנהל מפעל עכשיו, בסדר? הוא מנהל זה. אז הדאגות שלו גדלות. יש לו הרבה כסף, אז תתעסק איתו עכשיו. אתה לא יודע, נגיד עכשיו הבורסה, יש שינויים בבורסה, זה מעניין אותך עכשיו? אם אדם משקיע הרבה כסף בזה, והוא... אז פתאום הוא רואה, זה עולה, ואתה עכשיו אתה יוצא, אתה מה אכפת לך? נגיד הפסדת 3 מיליון ואתה עדיין, יש לך מיליונים אחרים, מה אתה מדבר? אבל מבחינתו, זה משהו, זה מעסיק אותו, זה... בדרך כלל, זה מגיע עם עוד דברים הרבה פעמים. אין הרבה, כאילו, נראה לי גם, באמת נראה לי, אין הרבה אנשים שהם סתם עשירים. והם לא עושים כלום, כי זה גם לא, גם זה לא טוב. בסדר, נגיד אדם שהוא נולד להורים מאוד מאוד עשירים, והוא לא צריך לעשות כלום. בסדר? אז זה כאילו, זה החלום, כאילו, של אנשים. אני גם עשיר וגם אין לי דאגה. אבל גם אדם כזה לא טוב לו, כאילו, לא... כן. בזמן אני לא זוכר כבר, טוב, אני כבר לא זוכר על מי, אולי ביל גייטס, שאני שהוא... שאת הכסף הוא לא העביר לילדים שלו, אני לא זוכר על מי מהזה. נכון, מכירים את זה אולי? איך אומרים? שהוא הביא להם משהו בסיסי וזה, אבל כאילו, תסתדרו כי אחרת זה לא יהיה שווה כלום, משהו כזה.
זה נגובה שורה על כמה קיטרון צריך
נכון. יש שבתורה אחרת, אני לא זוכר עכשיו איפה היא, ראית אני קודם, אז רבי נחמן אומר ש... למה אנחנו רואים שהעשירים הם קצת משוגעים? זה אומר... הנה, תורה עשה מחדלת בתעניין. מה שאנו רואים שכל הנגידים הגדולים, כמעט כולם משוגעים ממש, יודע? כמו שאנו רואים בחוש, שכל מישהו עשיר יש לו שיגעון גדול. מאיפה זה מגיע? דע, כי הממון עושה אותו משוגע. למה? כי הממון הוא מנפילת העשירות של הנביאים. כי הנביאים היו עשירים. והנבואה, כשבא על נביא, היה כמו משתגע. ואצל הנגידים נעשה על ידי זה הממון שיגעון גמור. ועל כן הם נעשים משוגעים על ידי העשירות שלהם. דבר מעניינת, אבל אם עשתם בהקשר זה באמת, אנחנו עוד מעט צריך לגעת בדברים הטובים של זה. בסדר? מה שאתה אומר הוא נכון, שהעשירות היא, אנחנו, וזה משהו יגע וזה עוד מעט. אני צריך עוד מעט, אז אני בכוון, בוא נעשה שלב שלב, לעשות לראות בעצמנו. מאיפה זה מגיע, לאיפה זה הולך. טוב, אז אני אומר, לכסף יש כוח, אבל אני חושב שהוא מוסיף פה עוד נקודה חשובה. לא לממון בלבד מתאבים ואוהבים אותו, אלא אפילו מה? לאדם שיש לו ממון. זאת אומרת, אנשים אוהבים להיות קשורים לאדם עשיר. למה? ביטחון שם מה? אז רוב הסיכוי, רוב האנשים, רוב הזה, הוא בדרך כלל לא נותן כלום, בסדר? רוב האנשים העשירים, הם עשירים בין היתר כי הם קמצנים. כאילו זה גם עוזר להם שיהיה להם יותר כסף. סתם, לא כולם כזה, יש אנשים שהם גם תורמים הרבה, אבל גם אדם עשיר, נגיד שיש אנשים עשירים, צדיקים גדולים, באמת, שתורמים המון דברים, אבל הם לא יזרקו לך סתם, כי אתה כאילו שכן נחמד, נכון? זה לא שיום אחד יבוא בוקר חשמל, אתה יודע מה? בוא נעשה נחמד, אתה כך, זה יש כל מיני אגדות כאלה, לא יודע, בן אדם שפעם מזמני, אתה לא זוכר, לא יודע, זה הייתה איזה אגדה, בן אדם שעצר באמצע הלילה לעזור למישהו, לתקן לו פנצ'ר, הוא אמר, אני אשלם לך, אמר לו, לא צריך, ואז הוא נסע, והוא גילה אחרי זה שמישהו שילם לו את המשכנתא. לא יודע אם זה סיפור נכון, ככה היה... וככה הוא הסתובב פעם, לא יודע, נראה לי הרבה אנשים אז עצרו לתקן פנצ'רים, בתקווה שמישהו יחסל להם את המשכנתא, אבל זה לא... אז כאילו, בדרך כלל לא קוראים דברים כאלה, זה מה שאני בעיקר רוצה להגיד. אז יש פה משהו מעבר, נכון? אנחנו כאילו, כנראה יש פה עוד משהו, מה שאני רוצה להגיד, לדעתי שרבי נחמן מגלה בזה, שהרצון שלנו, התאווה שלנו לממון, היא כנראה לא רק עניין פונקציונלי. זאת אומרת, אני יכול לפתוח עם זה. אז מעמד חברתי זה אולי כבר עוד קצת. אני כאילו...
יש היררכיה.
כן. כן. יש איזשהו רצון להגיע למקום יותר גבוה בבעיה, כי...
חזק בנו, זה כאילו תבוע בנו.
כן.
אבל יכול להיות שזה הכי קרוב למלא את התאוות שלו.
למה?
כי יכול להיות שהוא מרגיש עשיר שהוא נמצא ליד...
אז לכן אמרתי, כאילו יש איזשהו, אולי יש איזשהו חלום לפעמים לאנשים שמישהו עשיר יזרוק להם מדי פעם. בדרך כלל זה לא קורה, ועדיין אנשים מכבדים עשירים, אז אפשר לדבר את השם שאנחנו צריכים אותם. מה רצית להגיד רגע? אוקיי.
נדבר בו, אולי נצליח. כמו ש... נשמע קצת מוזר, אבל כמו שחבד רב, כאילו, יש בו המון תורה. ובאמת, גם אני רוצה שיהיה לי המון תורה, אני אדבר בו. גם הוא יביא לו איש, כאילו, רב זה יותר יעביר, יעביר לי, יקבל לי, יקבל לי, יעביר לי את התורה שלו. שאני יכול להשליך את זה עליו. לא רק לקבל את הצלחיים, אלא גם לקבל השראה.
אז אתם אומרים, אפשר, אני יכול להתקרב, להתקדם במעגל החברתי, אני יכול לקבל השראה, או... אז יש פה כמה רבדים, אני חושב. הרובד הבסיסי הוא, אולי אני אקבל ממנו כסף, נקרא לזה. בסדר? בדרך כלל הרובד הזה מהר מאוד הוא, נראה לי, עובר. אתה מאמין שזה לא. ואז אתה אומר, אולי אני אתחבר אליו, אני אקשור אליו, אז יקדם את המעמד שלי, אולי אני אלמד ממנו כל מיני דברים. אבל נראה לי, רבי נחמן אומר, נראה לי, יש פה עוד משהו. אם זה דבר כל כך חזק בעולם, יש בו, חייב להיות בו איזושהי נקודת אמת פנימית. אנחנו דיברנו, הזכרנו את זה המון המון פעמים. התפיסה בכלל של המקובלים, שהעולם לא מתחלק לכן ולא, נקרא לזה, בסדר? לטוב גמור ורע גמור. אין דבר כזה, דבר שהוא, אין כמעט דבר, אולי כמעט דבר כזה, רע שהוא רע גמור, וכל רע יש נקודה שמחיה אותו. יש איזושהי נקודה. אם אנחנו רואים עכשיו איזושהי משיכה מאוד חזקה למשהו מסוים, סימן שהוא חשוב, שיש בו משהו, בסדר? ביצר המין אנחנו מדברים על זה הרבה, על קיום העולם והחיים וכו' וכו'. אנחנו רוצים עכשיו לדבר פה על הסיפור של תאוות הממון. אז כנראה שיש משהו ברצון הזה שלנו. אומר רבי נחמן, מה הסיפור? וזה מחמת שהנפש באה ממקום עליון, שהממון בא ומשתלשל ומתהווה משם. אז הוא קושר פה בין שני דברים. מה שני הדברים שמגיעים מאותו מקום? הנפש והממון. שני עניינים ש... רבי נחמן, הם מגיעים ממקום אחד, מאיזשהו מקום עליון. אז בואו נסה אולי להבין מה זה שני הדברים האלו, בסדר? אולי נסה קצת דרך זה גם להבין יותר מה זה הסיפור הזה של ממון. מה זה נפש?
חיות.
חיות, אוקיי, מה עוד? נפש באופן פשוט, יש לנו כמה חלקים רוחניים שנמצאים בתוכנו, בסדר? או לא משנה בדיוק איך נגיד איפה נמצאים בדיוק. כן, אז יש לנו, יש מה שנקרא נרן, או נרן חי, יש מלמטה למעלה, זה הנפש, קשורה לכוחות החיים, הרוח, בסדר? מה שאנחנו קוראים אולי עולם הרוח, הנשמה, איזשהו רובד גבוה יותר, ויש את החיה והיחידה שהם נמצאים למעלה, שהם פחות עכשיו העניין שלנו, אבל באופן פשוט אני חושב שהנפש, הנפש היא קשורה לכוח החיים של האדם. היא החלק הכי נמוך של הפן העליון של האדם. מבינים מה אני אומר? בסדר? המקור שממנו מגיעה הנפש, מגיע עוד משהו. מגיע גם הממון. מה הקשר ביניהם? אז קודם כל ברמה פשוטה אפשר להגיד שהנפש קשורה לכוח החיים. כדי שאנחנו נוכל לחיות, אנחנו צריכים כסף. מה זה? שמה? לא הבנתי, מה לא...
הייתי משווה את זה דווקא לגוף, את הממון, כי הוא מגוף.
שוב, הנפש היא הכוח הרוחני שמחיה את המקומות היותר נמוכים שלנו. בסדר? זאת אומרת, כאילו כוחות החיים... שוב, זה דבר רוחני, אבל שהוא מחייב, בעיקר הוא כאילו, נקרא לזה הוא הכוח שמתפעל את המכונה שלנו. נקרא לזה ככה. בסדר? הנפש נמצאת בכבד, בדם, היא קשורה לכאילו מערכת ה... המערכת הזאת. אני חושב שבקשר של הכסף, אנחנו צריכים להסתכל פה על כסף קצת בצורה שונה. על הממון, אני חושב שכסף זה דבר מאוד מאוד רוחני. אני רוצה להסביר מה הכוונה. כשאדם מחזיק, בסדר? אוסף של שטרות ביד. כן, עכשיו אני אביא לכם ככה ערימה של מלא 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 שטרות. מה התחושה? של השיר גדול, שזה תחושה טובה, לא תחושה טובה, מה אתה רואה? אני אומר לך עכשיו כך. היית שמח? למה? מה יש בזה? כן, עכשיו שאלה זה ככה, אם היית עכשיו נתקע באי בודד, והייתי מגיע אליך עם מזוודה, היית שמח?
לא.
למה לא?
זה לא
עוזר
לשם.
למה?
אתה נותן לזה את המשמעות.
נכון, כסף זה משהו שבאמת אין לו שום משמעות. פעם, לכסף עוד היה שווי. בסדר? היום אפילו את זה אין. זאת אומרת, מה זה שווי? כסף היה שווה את החומר שלו. זאת אומרת, את הכסף, כאילו, אם הזהב פה היה X, אז זה היה מטבע X. בסדר? בשלב, ככל שהעולם מתפתח, נקרא לזה ככה, הכסף הלך ונעשה מופשט יותר. איך מחליטים היום כמה כסף יהיה למדינה? יש מטילי זהב, נכון? זה כבר לא, אפילו זה כבר לא קיים. זאת אומרת, פעם היית צריך שיהיה לך זהב. ואז היית יכול, כאילו, יש לי משהו שהכסף שלי שווה אותו. מבינים מה אני אומר? היום גם זה לא קיים. ככה, מה שאני מכיר. אז איך מחליטים כמה כסף להדפיס? נכון, מישהו הרי מדפיס את הכסף הזה. כן, אז האמת היא שאין לי מושג, אני לא יודע להגיד, לא למדתי את זה.
קשור לשתי דברים, קטן, הכמד שיש כמה תוצר שבין אדם זה לפי הגירעון, זה מעשית
חושב של
הדברים האלה, ואולי כמה
דעתי. יש פה אנשים חכמים. לא, זה נושא, זה באמת נושא מעניין, הוא בעיקר, הוא כאילו הולך ונעשה יותר מופשט עם הזמן.
זה אפשר כאילו להגיד גם,
אם כולם עכשיו יבואו וינסו למשוך את הכסף שלהם, okay. לא יהיה מספיק כסף.
נכון. הסיפור של הבנק, הכסף יש לנו היום בבנקים, הרי הוא לא באמת...
זה לא
קיים שם, כאילו, זאת אומרת... כן, ככל שעובר הזמן זה הולך ונעשה עוד יותר מופשט.
עד כדי כך
זאת אומרת. היום, היום לכמה אנשים מסתובבים פה עם כסף עליהם? בדרך כלל אנחנו מסתובבים עם, לא יודע, מאור, נגיד כרטיס אשראי. אפילו אתה משלם, הכל דבר כמעט שאתה משלם היום, הוא קורה בצורה דיגיטלית, כאילו, נכון? יש לך ביט, יש לך זה, אתה כבר לא, זה הולך ונעלם, כאילו. הכסף הממשי הוא הולך ונעלם, כאילו. יש בו משהו שנראה לי נעשה יותר ויותר ויותר, עם הזמן זה הולך ונעשה יותר ויותר מופשט. אבל גם בבסיס, כסף, נראה לי מה שהוא רוצה להגיד, כסף מבטא איזשהו משהו יותר רוחני. כסף מלשון, כיסופים. זאת אומרת, אני לוקח פה משהו שמבטא את הרצונות שלי. כשיש לי עכשיו X כסף, אז הכסף הזה הוא לא רק, כאילו, הדבר, לא יודע מה, החומר הזה, שבאמת אין לי מה לעשות איתו, אלא תמון בתוכו כל החלומות והשאיפות שלי. בהקשר הזה אני חושב שהקשר בין הנפש לכסף, אני שוב, אני לא יודע אם אני צודק, אבל ככה נראה לי, כאילו הייתי אומר שהם נפגשים באיזשהו מקום, שהנפש היא החלק התחתון של הפן הרוחני, והכסף, הייתי אומר, הוא החלק העליון של הפן הפיזי. מבינים? והם כאילו נפגשים. יש איזשהו מפגש, זה כאילו מין... כן, נכון, יש בזה משהו חזק, כאילו... כשאדם נתקל בכסף, הוא צריך לשאול את עצמו מה הרצונות שלי. ידע? אנחנו נגיד, לא יודע, אני מנסה להרגיל עכשיו את הילדים שלי.
זה אמצעי ולא מטרה.
כן, אבל לא רק להבין שזה אמצעי ולא מטרה, אלא זה מעמיד אותי מול השאלה מה המטרות שלי. אני מנסה להרגיל את הילדים שלי עכשיו לחסוך נגיד, או להתנהל וזה. אז אתה מנסה להסביר להם, עכשיו אתה מקבל שתי שקל, שתי שקל, זה, מה שווה מה. תתחיל לחשוב עכשיו מה אתה רוצה לעשות עם הכסף שלך נגיד. יודע? אתה רוצה לקנות איתו ארטיק במקולת, שאתה מוכן, ואז אתה מתחיל להרגיל גם, אתה מתחיל להרגיל אותו לחשוב מה אני רוצה, מה חשוב לי, בשביל מה אני מוכן להתאמץ, כל מיני דברים כאלו שהם, בסוף זה חלק מהסיפור, אני חושב. זה מחמת שהנפש בא ממקום עליון, אם אני מבין, והממון בא משתלשל ומתאמן משם, מאותו מקום. יש איזשהו מקום, זה שאולי איזושהי נקודת מפגש כזאת, כי בוודאי התחלת המקום שמשתלשל משם הממון, בוודאי בחינת קדושה ושפע קודש, ואחר כך נתגשם למטה. כדרך ההשתלשלות, ונתאבה ממון. ועל כן הנפש תאבה לממון. עכשיו סתם גם במילים, בסדר, אנחנו נראות שהרבה לכם כתב בהתחלה, כל הנפשות מתאבים לממון. זאת אומרת, לא סתם הנפש מתאבה, הנשמה לא מתאבה לממון. יש לה רצונות אחרים, אבל הנפש שהיא עסוקה בקיום שלנו, אז הדבר שהיא יכולה הכי לפגוש אותו זה הממון. אדם הרבה פעמים שיש לו נגיד רצון לכסף, הוא אדם רוחני יותר. לכסף כסף, כאילו. כי יש בו משהו שמסוגל, לא תמיד זה נכון, אבל כאילו, אם מה שאתה רוצה זה כסף, ולא את כל התאוות, נגיד, כמו שהזכרנו קודם, שאני יכול להשיג עם הכסף, אז אתה נמצא באיזשהו מקום אחר. אתה כבר יכול, החשיבה שלך יותר מופשטת. מבינים? כשאתה, כאילו, נגיד, כשאדם רואה, לא יודע, תלוש המשכורת שלו, בסדר? אז יש מי שאומר, וואלה, הנה, יש לי, הכנסתי ככה, ויש מי שאומר, אני כאילו, הוא רואה את זה בעיני רוחו, כי לא יודע מה, כמה הוא יכול לצאת עכשיו, מה הוא יכול לעשות, כאילו כל מיני דברים, מה קורה עם הדבר הזה. נראה לי ככל שאתה מצליח להסתכל על הדבר הזה כשלעצמו, לפעמים זה הפוך ממה שאנחנו רגילים. אם נחשוב שזה כאילו משהו מאוד מאוד נמוך כזה, אבל אני אומר, יכול להיות, יש בזה משהו שאולי הוא יותר מופשט, כאילו יותר רוחני. אני כאילו אוהב כסף, כי יש בזה משהו, שהוא כאילו, הוא... מעבר לכל ההתפרטות למטה בסוף, מה קורה עם הדברים האלו. אולי זה מה שיעב גבריאלי סיפר שהוא היה קטן, לא יודע מי שמע את זה. כך הוא מספר שכמה פעמים שמעתי ממנו, שאמא שלו מספרת שהם היו קטנים, הוא ואח שלו, שאלו אותם מה הם רוצים להיות שהם יהיו גדולים. אז אח שלו אמר שהוא רוצה להיות צדיק, הרב גבריאלי אמר שהוא רוצה להיות עשיר. כך הוא אמר, זאת אומרת שמאז הוא מנסה לחשוב מה יש בזה, למה הוא... מה? אז יש בזה משהו, כאילו אדם רוצה להיות עשיר, מה זה רוצה להיות עשיר? אני רוצה שיהיה לי יכולת השפעה ודברים כאילו... טוב, אז על כן הנפש תאבה לממון מחמת שהנפש באה ממקום שהממון בא משם. אך צריך לבלי להתאבות לממון. למה? כמובן כבר כמה פעמים גודל גנות תאוות הממון. רק להתאבות ולאהוב המקום שהממון בא משתלשל משם. אז כאן יש איזושהי אמירה שצריך להבין אותה. בסוף הממון הגיע למקום עליון, אבל אחרי שהוא הגיע אלינו, הוא כבר עבר המון גלגולים, וכשאנחנו פוגשים אותו הרבה פעמים, אנחנו פוגשים אותו במקום הנמוך שלו. לכן אדם צריך להתאבות למקום העליון. עכשיו, אז מה זה המקום העליון הזה? נגיד, אפשר לדבר באופן יותר, אני קראתי אולי קבלי, איזשהו מקומות, יותר קשה לדבר בשפת כי אני פחות מבין אותה. אני אעשה אולי להגיד משהו שהוא יותר, אולי יותר קל להחזיק אותו. אדם רוצה כסף, שיהיה לו בית נגיד. בסדר? הוא רוצה בית גדול, היום זה אחד מהחלומות הישראלים. אדם רוצה בית גדול עם גינה נגיד, בסדר? כי אנחנו רוצים להיות כמו אמריקאים, סבבה? כאילו זה כאילו חלק הזה מהחלום הישראלי שהוא כאילו קצת להיות אמריקה. אדם רוצה לזה. אז אם זה נשאר ברובד הזה, אתה יכול לשאול אולי נגיד אחרת. אדם צריך לשאול אותו למה אני רוצה בית. עכשיו אתה חושב להתחיל ללכת עם הסיפור הזה. אתה יכול לרצות בית למה? כי אתה רוצה... שירו, שיהיה לך מה שאתה, שירו שיש לך כסף, שירו חוזה, מה, אני קיבל לי רק את הכסף בבן? כל השכנים רואים, קניתי עכשיו פה. לא יודע אם אני מת על הבית הזה, אבל זה בית שהוא מבטא את זה שיש לי. בסדר, אני יכול להיות שאני חי עם אשתי ועם ילד ויש לי בית ענק ואני מה לעשות איתו, אבל זה כאילו מין סטטוס, כאילו מי אני ומה אני, בסדר? אבל בית יכול להיות הרבה יותר מזה. בית יכול להיות, זאת אומרת, אני רוצה שיהיה לי נוח, שיהיה לי נעים. זה כבר משהו יותר טוב, בסדר? אפשר לקחת את זה עוד צעדים קדימה. אני רוצה שיהיה מקום לכל המשפחה. אז אני פתאום יכול לגלות שבית הוא בעצם הרצון שלי במשפחתיות נגיד. מבינים מה אני אומר? אם אני מבין, ככה נראה לי, אולי הפרשנות שלי לדברים האלה, כסף זה משהו שאנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו מסתכלים על מה שאנחנו עושים איתו. זאת אומרת, אם אני מסתכל על כסף ומבין שהוא יכול להיות שווה משפחתיות, אז באיזשהו מקום אני חושב שהסתכלתי על המקום העליון של הכסף. מבינים מה אני אומר?
זה כמו הנפש שלך. הנפש זה כאילו הכוחות לעשות דברים. כאילו אני יכול לכוחות האלה לעשות לפה ולפה.
לגמרי, זה ברור שכסף הוא איזשהו כוח. ככל נראה לי שאנחנו נוכל, ככל שאדם יהיה במחשבה על זה ובהבנה על זה ובאיזשהו תהליך שאומר, אני מנסה להפוך את זה למשהו יותר מופשט, רוחני, עליון, אז גם זה באמת יגיע למקומות יותר עליונים. ודע, עכשיו טוב, אז עד כאן הסברנו בעצם את כל הסיפור הזה, רק פתחנו את כל הסיפור הזה של הכסף, וניסינו לגעת מה יש בו. נכון, אז אנחנו אומרים שכסף מצד אחד זה משהו ש... זו תאווה שעל פניו, התחלנו מזה שזה משהו שסתם יכול אולי לסדר אותנו בחיים, אנחנו הולכים ומנסים להבין שיש בו משהו נוסף. משהו יותר מופשט, יותר רוחני, שיכול לבטא את הרצונות ואת השאיפות שלנו בכלל. עכשיו, בואו נעבור לשלב הבא. ודע שראוי שכל ישראל יהיה להם ממון. שזה אגב משפט ש... כאילו הייתי אומר, הוא לא מובן מאליו. אם הייתי אומר לכם מראש, הייתי אומר לכם, תקשיבו, אנחנו הולכים לדבר על כסף. תגידו, מה אתם חושבים שהוא אומר על כסף? אני חושב שזה אחד המשפטים האחרונים שהיו נאמרים. ודע שכל ישראל ראוי שיהיה להם ממון, לא יודע. ברסלב בכלל זה חסידות ענייה בדרך כלל, אני לא יודע למה, כאילו זה... סיפור בפני עצמו, ברסלב עם היום וזה, אבל זה לא חסידות עשירה, הם לא יודע, יש חסידות עשירות. גור נגיד היא חסידות עשירה, מתעסקת בכסף, יש להם נכסים, הם קנו דברים, מתנהלים כלכלית, כאילו, הכל מתוכנן כזה, וזה ברסלב, זה ממש לא הסיפור. אבל הרבה יכולים לומר פה את האמירה מעניינת. דע שראוי שכל ישראל יהיה להם המון, בשונה מה שאנחנו לפעמים נהיה לי טועים לחשוב שכסף זה רק דבר מפריע, זה דבר טוב, כסף זה דבר טוב. כסף מבטא את ה... אם יש לך שאיפות רוחניות טובות, אז כסף יכול להיות דבר נפלא. הוא יכול להביא לידי ביטוי את הרצונות שלך. אבל מה, יש בידה אחת שמפסידה ומאבדת מהם את הממון. אנחנו אמורים שיהיה לנו, אבל יש משהו שהורס את זה. אז מי שרוצה להיות עשיר, שישמע מה כתוב כאן, במידה רעה מגונה, קשה לנצל ממנה. אפילו אם אתה רוצה, קשה, היא מתגברת בילדותו ובקטנותו. והמידה הרעה היא, הוא מידת הכעס. שעל ידי זה מפסיד ומאבד הממון הראוי לו, כי בבחינת שורש ההשתלשלות, אז מאיפה שמשתלשל הממון, משתלשל גם הכעס. ולכן הבעל דבר, מי זה הבעל דבר? לא, מה פתאום? חלילה. מה זה הבעל דבר? כן, זה הצד, הבעל דבר זה יצר הרע. תמיד, בסדר? בכל אצל חסידים תמיד זה ככה, הבעל דבר. הבעל דבר, כשהוא רואה שמשתלשל ועוד שפע לאדם, שיהיה לו ממון, אז הוא מזמין לו כעס, ועושה לו מבחינת ההשפעה, במקום שיהיה לו ממון, הוא עושה לו כעס. כי אין ביניהם שום הפרש, שתיהם יורדים מגבורות. אז מה הסיפור? אז כאן אנחנו צריך קצת להבין, למה הכעס מונע את הממון? מה הקשר ביניהם? רבי נחמן אומר, הכעס והממון הם שני דברים שחונים על אותה משבצת. ואנחנו צריכים להבין למה, ולמה אחד מהם פוגע בשני. עכשיו נגיד ככה, אחד הדברים שמקשים על הלימוד, וגם עושים אותו מעניין, בליקוטי מוהר"ן, זה שרבי נחמן הרבה פעמים מדבר באקסיומות והוא לא מסביר אותם. פה זה עוד יחסית עוד יותר מפורט ומוזר, גם יותר פשוט, כי זה בסך הכל א' שב' א' וב' קשורים, וזהו. יש תורות שהוא עושה את זה עם אלף נושאים, כן? זה, בחינת זה, בחינת זה, קשור לזה, זה, ואתה לא יוצא מזה. ועכשיו כאילו, נגיד, יש כמה אפשרויות ללמוד את הדברים האלה. אפשרות אחת להגיד, אנחנו מקבלים את הדברים, כמו שאני רוצה שיהיה לי כסף, סנטר, אני אומר לך למה לא לכעוס. אז אני לא יכעס, ויהיה לי כסף. ויכול להיות שזה עובד. בסדר? אבל אני, באופן אישי, בדרך כלל כאילו לא, זה לא מספיק לי כאילו. אולי כי אני לא מספיק ברסלבר. אז אני אומר ששואלים אותי, כאילו אם אני לומד רבי נחמן, אתה כאילו ברסלבר? אמרתי, אני אומר לו, אני מזרוחני. זה הרבה יותר נוח, מותר לעשות מה שאתה רוצה. אתה יכול ללמוד גם ברסלבר, גם חב"ד, גם זה, זה. כאילו אתה לא מחויב לאף אחד כאילו. וזה משהו כזה יותר רגוע. אבל אם אני מנסה, אני רואה דבר, הרבה פעמים אני מנסה לחשוב מה המשמעות שלו. כאילו מה, למה זה קשור? למה זה עולתה משבצת? ופה זה קצת מורכב, כי לא תמיד אפשר לדעת. יש כל מיני כלים שיכולים לעזור. לדוגמה, אפשר לחפש מקורות אחרים, מקבילים, שיכולים לעזור לפתח. אז נגיד בהקשר הזה, אפשר לחפש מקורות שעוסקים או בממון או בכעס. ודרכם אולי להבין איך רבי נחמן מבין ממון, איך הוא מבין כעס, אפשר לחפש ספרים אחרים שדורים על כעס, אפשר כאילו, פה כאילו אפשר באמת ללכת להמון המון כיוונים, וזה חלק נראה לי, זה אולי המקום הכי משמעותי של העבודה, בלימוד של ליקוטי מוהר"ן. יכול לדעת לי להגיד, זה פעם שמעתי, נראה לי בשם הרב איתמר אלדר לדעתי, רענן, מי שמכיר אותו, שמור על בחינות, זה בחינת זה, אומר בחינה, הכוונה, תבחן את הדבר כי יש פה קשר, כאילו תבדוק מה זה. כאילו זה, יש פה מקום לבחינה ולבדוק מה הקשר ביניהם. אז בואו קודם כל נעשה לחשוב ביחד, מה הסיפור פה? למה הכעס והממון הם יושבים על אותה משבצת? מה יש ביניהם? אז בואו נחשוב, תגידו אתם, מה דעתכם? מה אתם אומרים? כי אנחנו צריכים לראות מה רבי נחמן אומר פה, ואז מה המשמעות של זה. אנחנו מדבר על זה שהממון, הממון יוצר איזושהי חומה, כך הוא כותב, והכעס שובר אותה, עושה מחומה חמה. הם שניהם כאילו נלחמים על אותה משבצת, מגיעים מאותו מקום, הממון יוצר חומה, והכעס שובר אותה והופך אותה לחמה. אבל אז למה ממון הוא ביטחון בהשם? כאילו...
השם לא יודע,
אבל... כאילו... לכן...
מה שאני מבין
חומה
זה כאילו...
לא, אני אגיד לך למה אני שואל. כי אמרת, ממון הוא ביטחון, אני גם לי נשמע ככה, שהממון זה קשור לביטחון, לחומה, אבל בכעס קפצת לזה שאני לא מאמין בקדוש ברוך הוא, לכן אני שואל, כאילו, זה צריך להיות מקביל. לא, אבל שוב, אני שואל עוד פעם, אני שואל אבל למה השלב הראשון של הכסף, זה צריך לעמוד אחד מול השני, אם זה ביטחון בהשם, מול חוסר ביטחון בהשם, אז אני מבין, אבל השאלה היא, למה הכסף קשור לביטחון בהשם? מה אני שואל?
גם כי פשוט כמו אמן, שזה גם כסף, בכלל, כסף זה קונה לך פה, ברגע שיש לך כסף, אז אתה לא מפחד מה, אם יהיה לך משהו לאכול.
לא, אני מסכים, אני רק אומר שזה לא ביטחון בהשם, זה ביטחון, אתה מבין מה אני אומר? לא, אני יכול שאתה אומר, מה זה? כאילו כמעט הייתי אומר הפוך, זה ביטחון בעצמי כאילו. אדם שיש לו כסף, אז הוא בוטח בעצמו. לא, אבל אני...
לא, לא בא, לא בא קדש ברוך
הוא, הכסף זה ביטחון, בכלל, כסף שיש לו כסף. יפה, אז בואו נדכר, אני מסכים שיש משהו בכסף שיוצר איזושהי תחושת ביטחון, ואולי זה קשור לחומה שנוצרת פה. צריך להבין, נכון, מה זה החומה הזאת שנוצרת סביב האדם כשיש לו כסף? אז אפשר לדבר על איזשהו מקום של ביטחון. זאת אומרת, אני יושב, יש לי חומה שמקיפה אותי, זה אומר שאני בטוח במקום שלי. עכשיו, צריך להבין, אז... למה הכעס הוא שובר את החומה הזאת? מה קורה שאני כועס? ולמה זה שובר את חומת הביטחון שלי? מבינים? אלה, אפשר גם להסביר את זה?
כסף זה לשלוט, כסף זה גם לא יודע, זה לעשות, אני יכול להשפיע ולקבל מה שאני רוצה. כעס זה שלא, כאילו שקורה משהו שאני לא רוצה, אז אני מתחיל לכעוס.
סוג של עיבוד שליטה.
כן. יפה, אז כאילו הכיוון שאתם אומרים הוא כיוון יפה. זה להגיד ככה, כשיש לי כסף, הכסף מאפשר לי, אדם שיש לו כסף, החוויה שלו הוא שהוא מסתדר, נקרא לזה, עם עצמו כאילו. בסדר, אני לא צריך אחרים, אני יש לי את המקום בטוח שלי, יש לי איזשהו ביטחון, יש לי שאיפות ויש לי את היכולת לממש אותם. מה הבעיה? שבאמת באמת אנחנו לא חיים הרי לבד. גם אדם עשיר, בסדר, יכול להיות לו הרבה שאיפות, אתה יודע, יכול להיות אדם מאוד מאוד עשיר, שאוהב איזה מישהי. והוא רוצה להתחתן איתה. ויש לו מלא מכסף, אבל היא לא רוצה להתחתן איתו. לא, גם זה, עדיין יש אנשים שזה קורה אצלהם. לא, אני אומר, סתם, אני אומר, כאילו, דוגמה, כאילו, נורא קל להגיד שהרצון שלך עומד מול רצון של מישהו אחר, ויש לך כאילו אמצעים. והאמצעים האלה לא עוזרים, כאילו. בסדר? לא שהם לא עוזרים, אבל הם, אני יודע מה, עוזרים פחות, אבל... לפעמים לא תמיד אתה יכול לעשות עם זה הכל. כעס, הרבה פעמים, אני חושב, הוא קשור באמת לחוויה. כאילו, אני חושב שניסיתי לחשוב, מתי אנחנו כועסים? מתי אני כועס, כאילו, שמה? יש לי חוסר שליטה. מה זה אומר חוסר שליטה? נכון, אתה תגיד את זה יותר. ש? חוסר ביטחון, אבל מה קורה? אתה תפרטו את זה יותר. למה יש לי חוסר שליטה? במה? בעצמי? באחרים? במה? כעס, אני חושב, באמת, אני חושב, שהרבה פעמים הוא מגיע מהתחושה שיש דברים שהייתי רוצה שיראו אחרת, נכון? והם לא בשליטתי, כאילו. זאת אומרת, אני לא מצליח. אם הייתי יכול שיקרו אחרת, אז לא הייתי כועס בסוף, כאילו הייתי מגיע לשם. אבל קרו כל מיני דברים בדרך שלא מאפשרים לי, כאילו, לשלוט בהם. ובאיזשהו פה, יש שני דברים שעומדים באיזשהו מקום, אחד מול השני. הכסף שמבטא פה, אני חושב, את חומת הביטחון הזה, שאומר, אני יש לי, אני יודע להסתדר, אני יכול. אבל מול הסיפור הזה, מגיעים לנו המון המון דברים שפוגעים לנו בביטחון הזה. עכשיו אומר רבי נחמן, השאלה מה אתה עושה איתם? כשאתה נתקל במשהו שהוא לא מסתדר לך, בסדר? השאלה מה אתה עושה איתו? מישהו חודר לך למרחב הזה, המוגן שניסית לבנות? עכשיו, מה קורה שם? האם אתה, נגיד זה באיזושהי צורה ציורית, האם אתה עכשיו כועס? אתה כאילו יוצא למלחמה נגדו ואז נשברת לך החומה, בסדר? או שאתה אומר, אתה גם בא לפה, אז בוא, אני ארחיב את המעגל שלי גם אליך, בסדר? אני כאילו, במקום לשבור את החומה, אני כאילו מגדיל אותה. אם עכשיו הבית שלי היה, זה היה המרחב שלי, מישהו בא וכאילו מגיע אליי מכאן, ואני אומר, גם אתה חלק מהסיפור, אני כאילו מרחיב את מעגלי החומה שלי. אתם מבינים מה אני אומר? זאת אומרת, זה קצת מורכב, אבל נראה לי שיכולים להבין קצת השאלה היא איך אנחנו מתייחסים לדברים האלו. אדם שרוצה שיבוא לו כאילו שפע של כסף, אז הוא צריך להבין שהרצונות שלו נראה לי צריכים להיות שלובים עם דברים שקורים בעולם סביבו. אם הרצון שלי יהיה מה שאני רוצה, ואני לא מוכן לזוז ממנו ימינה ושמאלה, וכל מה שמישהו מגיע אני מתעצבן כי הוא מזיז אותי מהמקום הזה שרציתי, אז כאילו באיזשהו מקום מהשמה אומר לך, שמה, הרצונות שלך הם לא מספיק טובים. אז יהיה לך פחות כסף, יהיה לך פחות יכולת לממש דברים שאתה רוצה. וכשהאמירה היא, אני עכשיו יש לי רצונות, אבל אני יודע להיות גמיש איתם, פתאום קורה משהו אחר. בסדר, איחרתי את האוטובוס הזה. שאתה לי אמר מקודם, איחרתי את האוטובוס האחרון, עכשיו מה אני עושה? עד כמה אני מוכן שהרצון שלי עכשיו, כאילו עד כמה אני מוכן לנשום לתוך הסיפור הזה, להגיד, טוב, זה המצב. כאן כמובן, כאילו כאן אומר, אנחנו מכניסים את הקדוש ברוך הוא שגלגל אותי לפה וכו' וכל הסיפור הזה, ואני כבר פה. עכשיו מה קורה כאן? אם אני מצליח בהקשר הזה, שפתאום אני אומר, אז עכשיו אני פה, פספסתי את האוטובוס, עכשיו מה אני עושה? מה הרצון החדש שלי? אומרת, כשאני כועס, בדרך כלל אני מתעסק ברצון הישן, נקרא לזה שלי, בסדר? הרצון הישן שהוא כבר לא רלוונטי הרי. אני רציתי להיות שם, עכשיו אני פה, לא יקרה יותר. נכון, זה אומר, מדברים על זה נהיה לי בהרבה קשרים. בהקשר שלנו אני מנסה לחדד את הסיפור של הרצון, כאילו. כשאני עכשיו פה, השאלה היא האם עכשיו הדבר הכי משהו זה הרצון שלי שהיה, או הרצון שלי שיכול להיווצע עכשיו רצון חדש. כשאני עומד מול סיטואציה, מה קורה עכשיו? אני נשאר איפה שהייתי ולא מוכן להשתנות, ואז ממילא, כאילו אין לי, נקרא לזה מהשמיים, לא שולחים לי איזשהו שפע חדש, כי אין לי רצון חדש, או שאני אומר לא, מה שהיה, היה. אני מתחיל עכשיו מההתחלה, ועכשיו אני מתפתחים לדברים חדשים. ואז גם מהשמיים באיזשהו מקום נותנים לי כוח. נראה לי אם אדם מתרגל לזה, אז אני, קודם כל, אני לא יודע, על כסף אני לא יודע להגיד מאיפה זה מגיע, אבל אני כן יודע להגיד שהחיים שלו היו טובים יותר. זאת אומרת, אם אדם רגיל שכל פעם שהסיטואציה נתקעת, אז הוא מצליח להתחדש ולהסתכל עכשיו קדימה ולא אחורה, אז זה נראה לי נותן איזשהו אורך רוח, עכשיו זה קשה. אם זה היה קל, כולנו היינו כאלו. זה מאוד מאוד קשה. בהרבה עיסוקים בתורות רוחניות כאלו ויכול להיות שבתורות למעלה מתעסקים בזה. מנסים להתעסק בזה. נכון. נכון, גם ברובד, זה נכון, יפה, שגם ברובד הכלכלי הפשוט, זאת אומרת, ברגע שאדם, שאלה אם אתה, כשקורה לך, כשיש שינויים, נדר, חברות עכשיו בקורונה, בסדר? מי שניסה כל הזמן לשחזר את מה שהיה, לא מחזיק, לא יחזיק את זה מעמד, בסדר? מי שצליח להסתכל עם הפנים קדימה, נדר אחרת, לא יודע, בתי מלון שהפכו להיות מלונות קורונה, בסדר? מי שעשה את זה מוקדם, הרוויח הרבה. מי שכאילו בשלב ראשון הבין שזה סיפור שהולך לרוץ איתנו עכשיו איזה זמן, אז הוא הצליח להחזיק את כל התקופה הזאת כאילו בתפוסה מלאה. מי שלא עשה את זה, וקודם ניסה להגיד, רגע, עוד מעט ייפתח ועוד מעט זה, אז הוא גם הפסיד באמת את הכסף. כי יש בזה משהו נראה לי נכון, גם בכלכלה זה נכון ברובד הפשוט. שאתה יודע לא להתעקע. זאת אומרת, לא, רציתי משהו, הוא לא עובד, אז אני מנסה אותו בכוח ועוד פעם ועוד פעם, אני לא דופק את הראש בקיר, אני מנסה למצוא דרך חדשה. נכון, נכון מאוד. זהו, בעזרת השם, שתהיו כולכם עשירים גדולים. עוד השנה, אמן.